טוב, ערב טוב. בעזרת השם נלמד, נמשיך ללמוד על פרשת נוח. כמו שהבטחתי אתמול, אז היום נתעסק קצת בעניין הזה של חם, שם חם ויפת מול נוח שהתגל בתוך העולו. אז אמרנו, אחרי המבול, יוצאים מן התיבה, ואז התורה מספרת לנו, כן? ויחל נוח איש האדמה והייתה כרם. והסברנו את המילה ויחל, מה שלומך? ברוך הבא. הסברנו את המילה ויחל, לא רק התחיל, הדבר הראשון שהוא עשה בהתחלה, כשהוא יצא מהתיבה, זה לטעת כרם, אלא ויחל, פה התורה מרמזת לנו, שהוא בעצם נהג, עשה מעשה חולין. במקום לצאת מן התיבה ולהבין עד כמה, איזה מהפך העולם עבר, ומה צריך לעשות עכשיו בקדושה, כשחס וחלילה הדבר הזה לא יקרה, הדבר הראשון שמעניין אותנו זה לעשות מעשה חולין, ומה זה המעשה חולין האלה שהוא עושה? הוא נוטע כרם. באמת כאן יש מדרש עוקץ ככה חזק מאוד את, העניין הזה של, נוח, וגם את כל השתיינים שיבואו אחריו לדורותיהם. ומספר המדרש שהוא נטע את החורי, את הזרע של הגפן באדמה, אז בא השטן ואמר לו, בוא אני אעזור לך בעבודה. אמר לו, אין בעיה. לקח כבש ושחט אותו, ואת הדם השקע בו את הזרע הזה. לאחר מכן הוא לקח קוף, שחט אותו, ואת הדם שלו השקע את, הזרע הזה, והכל באותו יום, כן? לאחר מכן הוא לקח אריה, ושחט אותו ואת הדם השקע בו את הגפן, ולבסוף לקח, חוץ מכבודכם, חזיר, שחט אותו והשקע בו את הגפן, ונעשה נס, ובאותו יום כבר צמח הגפן, ועשה כבר ענבים, שמהם הוא כבר שחט את היין, שממנו הוא שתה, וממנו השתכר, וממנו היה את כל הסיפור שתכף נלמד אותו קצת ככה לעומק. אז מה המדרש רוצה להגיד לנו? הוא אומר, זה משל למי שרוצה לשתות יין. נכון, יין ישמח לבב אנוש, הכל טוב ויפה. וגם עם יין אנחנו מקדשים ונושאים קידושים, ברית מילה, חתונה, חוץ מלוויה, הכל אנחנו עושים עם יין, ברוך השם. אבל צריך לדעת לשתות בכמות סבירה והגיונית. אחרי כוס ראשונה, הבן אדם עוד מתנהג כמו כבש, הוא עוד לא זז בשולחן, הכל בסדר. כששותה את הכוס השנייה, נכנס מצבו, הוא מתחיל להתנהג כמו קוף. בדיחות, עניינים וזה. אם הוא לא עוצר שם ושותה את הכוס השלישית, הוא מתנהג כמו אריה. מי יכול עליי עכשיו? אני פה מלך העולם. בכוס הרביעית הוא כבר מקיע על עצמו ומתגלגל ברגל כמו חזיר. זאת אומרת, צריך לדעת, גם כששותים יין, לדעת איך לעשות. זה נחמד ככה לדעת, מוסר, שבכל דבר יותר מדי לא טוב. ואיך אתה מתחיל? ויחל. אוקיי. אבל זה היה ככה רק בתור פתיחה. מה שהייתי רוצה לעמוד עליו, שוישקר ויתגל בתוך ההולו. ואז מספרת לנו התורה, ויר חם, אבי כנען, חם זה הבן של נוח, יש לו שלושה בנים, נכון? שם, חם ויפת. למה התורה צריכה לספר לנו כבר עכשיו, ויר חם, אבי כנען? תגיד חם, מה אכפת לי אם הוא היה אבא של כנען? סוגריים, תרף נבין למה. התורה לא סתם מבזבזת מילים. וחוץ מזה חם, לא היה רק אבא של כנען, לחם יולדו ארבעה בנים. התורה תספר לנו בהמשך, כן, ובני חם, כוש ומצרים ופוט וכנען. אז למה התורה מדגישה חם, אבי כנען? תגיד חם, נקודה. או, רצית להגיד שהוא אבא של מישהו? אז תגיד שהוא אבא של כוש, של מצרים ושל פוט ושל כנען. למה התורה מדגישה דווקא אבי כנען? טוב, נמשיך. את הערבת אביו, הוא רואה את הערבת אביו, כנראה שהוא ישן בלי תחתונים. זה מה שאתה רוצה לספר לנו? שהוא ראה את אבא שלו בלי תחתונים? זה זה? לא, אומר רש"י, מה זאת אומרת וירא את ערוות אביו? לא פשוט. זה לשון נקייה מה קרה שם. מה הוא ראה? כן? הוא רואה, וירא את ערוות אביו, כן? יש מרבותינו אומרים, כנען ראה והגיד לאביו, כן? זאת אומרת, הוא ראה שהוא לא צנוע, והוא אמר לאבא שלו, אתה לא צנוע. טוב, נו, מזה עושים העניין כזה גדול? הוא מתעורר, הוא מקלל אותו. בסך הכל הוא אמר לו, תשים תחתונים, כאילו, מה הבעיה? לכן הפירוש השני, וירא את ערוות אביו, יש אומרים סרסו. זאת אומרת, הוא סרס אותו, שלא יהיו לו עוד ילדים. ויש אומרים ריבעו. לא פחות ולא יותר, אתה יודע, זה מעשה חמור. כלומר, הבן מרבע את אביו מתוך זה שהוא שיקור. חמור מאוד. פה אנחנו כבר מתחילים להבין למה כשחם מתעורר הוא מתעצבן. אולי הוא מתעצבן, הוא רק אומר לו, חיסיתי אותך כי... מה? אנוח, כן. אוקיי. ויחם אבי כנען את ערוות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ. מה אתה אומר לשני אחים שלך בחוץ? בואו תראו מה עשיתי לאבא, בואו תראו איך אבא נראה. סתום, לא מבינים את זה. בואו נראה את התגובה של שני האחים. ויקח שם ויפת, שם ויפת את השמלה, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית, ויחסו את ערוות אביהם, ופניהם אחורנית, וערוות אביהם לא ראו. בסדר? אז זאת אומרת, יש לנו פה ויקח שם ויפת. מה היה צריך להיות כתוב בעברית? אם זה שני אנשים, מה היה צריך להיות כתוב? ויקחו שם ויפת. התורה מדויקת, היא לא אומרת ויקחו, היא אומרת ויקח שם ויפת. מה אנחנו לומדים מזה? שמי שלקח יוזמה ראשון זה היה ויקח שם, ויפת הצטרף אליו. ככה בעצם התורה מדויקת, וזה חשוב. למה זה חשוב? תכף תראו למה. מה הם עושים? הם לוקחים את השמלה, כנראה איזו שמיכה שהייתה שם, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית, ואז חיסו אותו. למה הם עשו את זה? מה? ולא לראות את ערוות אביהם. זאת אומרת, בני הכבוד, הם עשו את המעשה הזה. במה הם זוכים כתוצאה מזה שהם עושים את המעשה הזה? בואו נראה. ויקץ נוח מיינו, וידע את אשר עשה לו בנו הקטן. המילה וידע בתורה, ואדם ידע את חווה אשתו, לדעת זה לא רק להכיר, אלא גם להזדווג. אז לכן פה כבר התורה מרמזת לנו, וידע את אשר עשה לו בנו, כלומר הוא מגלה שהוא או ריבעו או סרסו, ואז הוא כועס מאוד. ויומר, ארור, מה? למה? היה צריך להיות כתוב ארור חם. למה אתה אומר? מי עשה לך את זה עכשיו? כנען עשה את זה? עשה את זה חם. למה התורה אומרת ארור כנען ולא ארור חם? מי שעשה לך, תקלל אותו. למה הוא מקלל את כנען? ומי זה היה כנען? הבן של חם, ולא רק הבן של חם, אלא הבן הקטן של חם. כי אמרנו לחם היו ארבעה בנים, כוש. חם זה כוש, מצרים ופוטו כנען. למה אתה מקלל את כנען דווקא? ולמה בכלל את הבן? מבינים את השאלות? זה, אנחנו עכשיו היום, זה שיעור חדש, זה שיעור שונה קצת, לומדים קצת לעומק את הפשט של התורה. ומה הוא מקלל אותו? עבד עבדים יהיה לאחיו. כלומר, החם הזה, הצאצאים שלו, שיצאו מכנען, יהיו עבדים לשני האחים שלו. מי זה השני האחים? שם ויפת. ויומר, ברוך השם אלוהי שם, הוא מברך את שם, את האלוקים של שם, בסדר? והיא כנען, אם עוד לא הבנתם, אני חוזר על זה עוד הפעם, שכנען יהיה עבד למו. בסדר? כדי להדק את זה. ויפת, מה מברכים אותו? יפת אלוקים ליפת, כלומר יפת כמה שהוא יפה, הוא יהיה עוד יותר יפה, כן? וישכון בעולה שם. זאת אומרת, הוא לא יהיה לבד לכשעצמו, אלא הוא מחובר עם שם. ישכון בעולה שם. ואם לא הבנתם, אני חוזר עוד הפעם, כאילו נוח אומר, לא אני אומר, נוח אומר, אם לא הבנתם, והכנען עבד למו. כנען יהיה גם עבד של יפת. יפה. שימו לב כמה התורה בעצם היא ה-DNA של המציאות. כל מה שכתוב בתורה בכלל זה ה-DNA של המציאות. ספר בראשית זה ה-DNA של ה-DNA של המציאות. פרשת בראשית, ה-DNA של ה-DNA, המילה ב' בבראשית היא ה-DNA של הכל. אבל אתם רואים פה פרשת נוח, ספר בראשית, מספר על התקופה שלנו היום. איך אתם רואים יפה את הברית שיש לנו בין יפת ושם. זאת אומרת, שם, חם ויפת זה שלושת השורשים שמהם נפוצו כל העולם. השורש של שם זה כל השמים, כן? יש לנו, שמהם יוצא אחר כך אברהם העברי וכו', יש לנו חם, שזה כל האפריקה וכו', כל הכושים, ויש לנו את יפת, שזה בעצם כל החתיכים, כל האירופאים וכו' וכו'. בסדר? אז מי יצא לנו מחם? יצא כוש, ומצרים, ופוט, וכנען. כן? שאלה שאומרים שהם פלסטינאים, כי על שם פלסטין, שהייתה ארץ פלישתים, שהייתה ארץ כנען, הם בעצם מתייחסים למי? לכנענים, שהם מתייחסים למי? לחם. אז אנחנו מבינים שטראמפ לא סתם תופס כיוון עם עם ישראל, כי זה מה שכתוב, יפת אלוקים ליפת, וישכון בעולה שם. זאת אומרת, את כל היופי שיש ליפת, לאדומים, לימים זה יהיה היוונים, הרומאים, לא משנה, הם עשו לנו צרות, החריבו לנו בית המקדש, כי מגיע היה לנו שהחריבו לנו בית המקדש, אבל אנחנו יודעים גם שהורדוס, שהוא מתייחס לרומא, ידע לעשות בניינים יפים, והוא עושה את בית מקדש השני, ומי שלא ראה בית מקדש בתפארתו, לא ראה בית מקדש יפה מימיו. זאת אומרת, היופי הזה, החיצוני אמנם, של אדום ושל יפת, ישכון, יהיה לשרת את העולה שם. העולה שם בית המקדש השלישי בעזרת השם. זאת אומרת, לא סתם אנחנו נמצאים בתקופה הזאת שעל זה ניבא לנו משה רבנו אז ישיר, כן? מקדש השם כוננו ידיך, השם ועלו משים בהר ציון, משפוט את הרי סב, והייתה להשם המלוכה, והיה השם למלך על כל הארץ, והיום היה השם אחד ושם אחד, לסוף הימים תתקיים הנבואה הזאת, שנוח אומר, יפת אלוקים ליפת, אבל לא לכשעצמו, אלא בתור אמצעי, ישכון בעולה שם, שזה בעצם עם ישראל. אז הכל בעצם מתחבר ביחד. שאלנו בהתחלה, למה התורה מדייקת לנו, וירחם אבי כנען? תגידה, יש לו עוד שלושה ילדים, למה דווקא כנען? לומר לך שכל המעשה הזה שחם הולך לעשות, מי שהולך לשלם אותו, זה הבן הרביעי שלו. למה? בוא נחשוב רגע למה בעצם חם רצה לסרס את אבא שלו. שלא יהיו לו יותר ילדים. ואז מה יהיה? העולם יתחלק בין שלושתם. שם חם ויפת, שליש לכל אחד. הוא אומר, אם אבא ימשיך לעשות ילדים, הירושה תתחלק ביותר. זאת אומרת, הוא לא רצה שיהיה לו בן רביעי. אתה לא רצית שיהיה לי בן רביעי, אני מקלל את הבן הרביעי שלך. וזה כבר התורה אומרת לנו מהדקה הראשונה. חם, אבי כנען, זו הייתה התוכנית שלו. התוכנית שלו הייתה שלא יהיה בן רביעי לנוח. אז אם ככה הוא מקלל דווקא את הבן הרביעי שלו. ועל זה שאמרנו שלקחו את הסמלה, מה ירוויחו מזה שעשית המעשה הזה? ובזה אני מסיים, כן? תראו כמה התורה מדייקת, ואין בריאה מאבדת שכר. כל מעשה שאנחנו נעשה, בסוף בסוף יש עליו חשבון. שימו לב איזה חשבון התורה פותחת לנו, מזה ששם ויפת לקחו את הסמלה וכיסו את ערוות אביהם, אומר רש"י בשם המדרש, שם זה עם ישראל, זכה בזכות זה לקבל את מצוות טלית, מצוות ציצית, כנגד הסמלה שהוא חיסה אותו, זה מצווה מובחרת, ומה זכה יפת? שתהיה לו קבורה נאה. קבורה נאה, זאת אומרת שלא יבזו את הגופות שלהם כשהם ימותו. על מה המדרש מדבר? מתי תהיה ליפת קבורה נאה? כלומר שאנשים שלא ימותו ויקברו אותם בצורה מכובדת, ולא ככה סתם ברחוב לעוף השמיים. תראו איזה חשבון נפתח פה, ביחזקאל. בספר יחזקאל, קראנו זה בסוכות, יש לנו את הנבואה של גוג ומגוג. גוג זה מצאצאיו של יפת. אחד מהצאצאים של יפת זה גוג. ונכון שהוא יקבל עונש גדול, כי יבוא לנסות לכבוש את ישראל, כן? ובאמת המון 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 ממנו ימותו. המון ממנו ימותו. מה יקרה עם הגופות שלהם? לכאורה, מה אכפת לי? אתה נלחמת נגד השם, נלחמת נגד עם ישראל, שהגופות שלך יהיו למאכל, לעוף השמיים, נכון? מה אכפת לי מה יקרה איתם? שהזאבים יאכלו את הגופות שלהם, לא סב 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 סבא שלו, שקראו לו יפת, כן? כיבד את אבא שלו וכיסה אותו בסמלה, אז הוא צריך לקבל קבורה נאה. ואיפה אנחנו רואים את הדבר הזה? בספר יחזקאל, פרק למתת, שכתוב פה בסוף המלחמה של מלחמת גוג ומגוג, כן? אז יש לנו פה, בואו נראה, והיה ביום ההוא, אתן לגוג מקום שם קבר בישראל. הם יזכו לקבורה נאה בישראל. כלומר, גוג יבוא על ישראל כדי להילחם, הוא יושמד, אבל הוא יזכה לקבורה נאה בישראל. בזכות מה? בזכות זה שיפת כיסה את נוח בסמלה. תראו כמה חשבונות, אנחנו לא מקפח שכר בריאה, ומזה אנחנו נלמד, שאנחנו עושים מעשה טוב אפילו קטן, הוא נרשם בשמיים, שום דבר לא הולך לאיבוד, וחס וחלילה גם ההפך. אז בואו נעשה רק מעשים טובים, ובכך בעזרת השם נקרב את הגאולה, תבוא במהרה בימינו אמן. רבי חננאל קשה אומר, הצער הקדוש ברוך הוא זוכות ישראל לפיכך, ירבה להם תורה משבר אדוני, חפץ למען צדקו יגדיל תורה, ואדיר, דבר וקדש, שמרבה, ועלה ודבר ותאר.